טוב, צהריים טובים. אנחנו בנפש הפרשה לפרשת ויקרא, וגם עוד נראה איך הדבר הזה קשור לפורים ולמגילת אסתר. יש בספר ויקרא ריכוז גדול מאוד, לא רק בספר ויקרא, אבל בעיקר בספר ויקרא ריכוז גדול מאוד של פסוקים שמדברים על המקום שנקרא פתח אוהל מועד. הבאתי כאן שתי דוגמאות, אבל יש עוד הרבה יותר. מיד בתחילת הפרשה, ויקרא אל משה, וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור. דבר אל בני ישראל, אמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן אדוני, מן הבהמה, מן הבקר, מן הצאן תקריבו את קורבנכם. אם עולה קורבנו מן הבקר, זכר, תמים יקריבנו, אל פתח אוהל מועד יקריב אותו לרצונו לפני אדוני. והמילים האלו, צמד המילים האלו, פתח אוהל מועד, חוזר על עצמו לא מעט פעמים בפרשה. בעצם כמעט כל קורבן, הפרשה מתחילה בקורבן עולה, אחרי זה עוברת לשלמים, אחרי זה עוברת לחטאת, כמעט כל קורבן הוא צריך להיות מוקרב פתח אוהל מועד, אבל זה לא הדבר היחיד שמופיע לגבי פתח אוהל מועד. גם הענן הרבה מאוד פעמים נמצא פתח אוהל מועד, כן? וכבוד השם נגלה על פתח אוהל מועד. גם משה ואהרון ומרים בפרשת בעלותך, הדיבור אומר להם, צאו ותעמדו בפתח אוהל מועד. וגם אולי הדוגמה בולטת מכולם, זה נאמר גם בסוף, פרשת, אולי תביא לי רגע תנך, אתה יכול להביא תנך? יאיר, סליחה. תנך קורן, יש שם, אני רואה מכאן. תנך קורן, אם אפשר, זה קורן? כן, כן, תביא, מצוין, תודה. כן, גם ב... היי, תודה רבה, נח, שמצלת אותי עכשיו. ברוך אתה, אדוני, שקונה עם בוא. פי זה... החוסן! החתן הגיע, רבותיי! ורמר... הנה, גם פה, מלא, בפרשת תצווה, שמדברים בקידוש אהרון הכהן, אז את כל הנועל הזה שעושים, בסופו של דבר, מה הם צריכים לעשות, אהרון ובניו? הם צריכים להיות שבעת ימים לשבת פתח אוהל מועד. ככה כתוב כאן, גם פה וגם בויקרא פרק ח' שמופיע לפנינו, כל הדברים האלו, שבעה ימים הם צריכים להיות פתח אוהל מועד, שזה מופלא מאוד. או, זו השאלה, בשביל מה? כן. אז אנחנו צריכים, רוצים לנסות להבין מה זה הדבר הזה, מה זה המקום הזה של פתח אוהל מועד, ואולי בשביל זה ללכת אל האדם הראשון שמצאנו שהוא היה סביב הפתח. אנחנו צריכים להבין, בעצם ננסה להבין היום למה, מה יש שם בפתח אוהל מועד, שקשור באופן מובהק לקורבנות ולכהונה, לארון ולבניו, ולקורבנות שמביאים, ואיך זה, כל זה קשור אלינו, ואיך זה גם קשור לאסתר. אני מבקש מכם, רבותיי, לנסות, היום אולי זה טיפה פחות מצוי, אבל לנסות להיזכר, מה החוויה הנפשית שלכם, כשאתם עומדים על יד דלת של בית שאתם לא מכירים, ודופקים כדי להיכנס. איך, מה זה? כדי להיכנס, אתה רוצה להיכנס, אתה דופק בדלת, יש לך שם, אומרים לך, תקשיב. אי ודאות. מה עוד?
זרות.
מה עוד? סקרנות, ציפייה. בושה. יראה. יש משהו במקום שנקרא פתח, בדבר הזה שנקרא פתח, שגורם לנו להיות לרגע אחד באיזה מקום של ציפייה, של דריכות, אפילו מקום טיפה שביר באיזשהו מקום, כי אם זה סגור, אם לא יפתחו לי, אם יפתחו לי וזה לא המקום, אם יפתחו לי ולא יענו לי, אם כאילו, יש כאן איזה משהו. עכשיו תשימו לב שהדבר הזה, הנושא שנקרא פתח, הוא עניין מרתק. לא משנה כמה השיעור הזה יהיה מעניין, והוא מעניין, כן, אבל בכל פעם שמישהו ייכנס מהדלת, אתם צורבו את הראש להסתכל ונכנס. בסדר? כאילו, במיוחד פה עוד הדלת מאחורה, אז אולי זה, אבל אם הדלת היא מהצד, תמיד מה שמגיע מהפתח הוא קורה שם איזה משהו. יש שם איזו התרחשות. כלומר, בתוך הבית זאת סביבה בטוחה. בתוך הבית אני ממש יודע כל דבר מה קורה, אני שולט, אני מרגיש כאן מאוד מאוד נוח. גם בחוץ, זה במובן מסוים גם סביבה, אני לא אגיד בטוחה, אבל זה סביבה ברורה. ברור לי שאני בחוץ. אז אני יותר דרוך, אני יותר שם לב, אני מתבונן, אני מבין שאני כאן לא ברחוב, אני לא זה. והפתח זה איזה מקום של מעבר, מפנים לחוץ. והוא שם אותי באיזה מקום שהוא מקום מאוד 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 מעניין, מבחינה נפשית, אנחנו הרי כאן בעבודת הנפש, מקום מאוד מאוד מעניין. לרגע אחד אני תלוי, אני תלוש, אני לא יודע מה יהיה, ותמיד, באופן ודאי, בכל מקום שיש חוסר ודאות, מי נוכח? מי נוכח כשיש חוסר ודאות? מי מצליח להיכנס לחיים שלנו? לא אומר אצל הרע. לא, יכול להיות הספק. לא, אבל כאן הספק הוא בילדין. הקדוש ברוך הוא. נכון? כאילו, כמעט אפשר להגיד שהתפילה היא עם בילדין מובנית על העניין של הפתח. עכשיו, אני ברשותכם יוכיח לכם את זה, לא הבאתי כאן את כל המקורות, כי לא הספקתי, אבל הגמרא מסכת ברכות, אתם מכירים את הגמרא הזאת, היא אומרת, לעולם ייכנס אדם שני פתחים ואז יתפלל. יש הלכות שבית כנסת צריכות לו פתח. כלומר, שהפתח צריך להיות מול ארון הקודש, ויש עניין, אם בונים בית כנסת כמו שצריך על פי ההלכה, אז יש כללים. מה? אז אם בונים בית כנסת לפי ההלכה, אז קודם כל יש לפי הארי הקדוש צריך שיהיה לו 12 חלונות, בסדר? אבל בית כנסת לפי ההלכה הוא, אתה לא נכנס ישר לבית הכנסת. אתה נכנס למבואה, ואז אתה נכנס לבית הכנסת. כי זה מה שהגמרא אומרת. לעולם ייכנס אדם שני פתחים, ואז יתפלל. כלומר, צריך כאן איזו התכוננות. יש פסוק, נכון, שאומרים אותו בזה, אדוני אהבתי מעון ביתך ומקום משכן שמך. נכון? אתה נכנס לאיזה פתח, זה המבואה. יש שם איזה פסוקים, זה אתה, אופ, רגע, ואז אני נכנס עוד פעם. זה לא נכון כאילו ישר להיכנס אל ה... זה כמו שאתה, תארו לעצמכם שאתה פותח דלת, בית של דלת, וישר אתה נכנס לחדר השנה של ההורים. זה לא שייך. יש מבואה, ויש מרחב משפחתי, אחרי זה יש איזה מסדרון, ואז יש את החדרים. אתה לא נכנס ישר לתוך המרחב המשפחתי, זה לא שייך, נכון? מי שמבין בעיצוב פנים, אז הוא מבין שאתה לא... יש איזשהו תהליך שאתה רוצה להעביר את הבן אדם, כשהוא נכנס בתהליך הזה, הוא נמצא בתוך הפתח. אז מה שאנחנו בעצם משיגים בלהיות באזור של פתח, וזה ממש ככה, זה אפילו ברמה של פתח פיזי, כן? היה לי משהו נורא מצחיק אתמול, אשתי, שתיחי עשתה, הזמינה איזה מין טפט לדלת. יש היום טפט עם תלת ממדיים, כשאתה מדביק אותם על הדלת, זה נראה כאילו דלת עם זכוכית או משהו יפה כזה נורא. אז היא ראתה את זה, הזמינה, בסדר גמור. אבל רק לא זכרתי מזה. אז אתמול הגעתי מאוחר הביתה, וככה, אתה יודע, יוסוף היום, הראש כבר לא יודע איפה, בעננים וזה, ואני כזה חצי יפוץ. אני לוחץ על המעלית, קומה 8, אני כזה הולך עם הראש כזה למטה, על אוטומט. פתאום אני מגיע לדלת, אני מסתכל, זה לא הדלת של הבית, רגע, שנייה, הגעתי לדלת, אני לא נכונה, רגע. פתאום אתה, אפילו ברמה הזאת, אתה כאילו מגיע הביתה שלך, אתה בטוח שזה הבית, פתאום, רגע, זה לא. אז פתאום נזכרתי, אה, יסתה. הסתכלתי, ראיתי כתוב משפחת ורד, אז בסדר, אנחנו גרים פה, זה המקום. אבל יש משהו בפתח ששם אותך לרגע אחד במקום של חוסר ודאות. ושם מופיע, שם מופיע הקדוש ברוך הוא. ניתן לזה דוגמה אחת ברשותכם שלא מופיע בדף הקדוש, ואז טיפה ניכנס למקורות, אבל דוגמה הכי הכי קלאסית בעולם, בסדר? כמובן ממגילת אסתר. ויהיו ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות. ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך, אז היא עומדת בחצר, נכון? מול בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות. אז עד כאן, יש כאן איזה... עכשיו, אסתר כאן זה סכן את החיים שלה לגמרי, נכון? הוא יכול להרוג אותה גם. והיא... עכשיו, חזל מתארים שאסתר, תוך כדי שהיא הולכת, היא מתפללת. אלי, אלי, למה עזבתני? אני אומרת את הפרק הזה בתהילים. אלי, אלי, למה עזבתני? למנצח על הילד השחר מזמור. אלי, אלי, למה עזבתני? רחוק משועתי דברי שאגתי, אלוהי אקרא יומם ולילה ולא תענה לי, ואתה, כן, ילותי לעזרתי חושה, וכל הדברים האלו. הצילני מחרב נפשי, מיד כלב יחידתי. היא הולכת ומתקדמת, אבל מתי מגיע השינוי? מתי היא זועקת ונענית? כשהיא עומדת בבית המלכות, נוכח פתח הבית. כשהיא מגיעה אל הפתח. אז... ויקירות המלך את אסתר המלכה, עומדת בחצר, מסכן בעיניו, וישת המלך וכו'. כלומר, זה קורה כשהיא מול הפתח. אז, כי כל עוד היא בחוץ, אז היא עוד יכולה לברוח. תחרט, עם חרטות, כן? ברגע שהיא בפנים, אז זהו, כאילו, עבוד. אבל ברגע שהיא... אספר לכם סיפור, ומיד ניכנס כאן למקורות הקודש שלנו, היה יהודי חשוב בעם ישראל שקראו לו שייק עדן. שמעתם עליו פעם? לא שמעתם. זה חמור מאוד שלא שמעתם על שייק עדן, ואני מבקש מכם שתשמעו עליו. הוא כתב, נכתב עליו ספר שנקרא צניחה עיוורת. על חנה סנס שמעתם? יפה. אז עליה שמעתם כי היא נהרגה. אבל שייק עדן פשוט צנח ולא נהרג. הוא הצליח במשימה שלו. הצליח להגיע, הוא צנח ברומניה, והצליח להגיע ולארגן את היהודים, ואחרי זה הוא הסתובב באירופה והיה אחראי. הוא חתום פה על איזה 400,000, 500,000 יהודים. הוא חתום עליהם שהוא הביא אותם. אז הוא מספר בספר הזה, צניחה עיוורת, שכדאי לכם עוד לקרוא אותו. בשלב מסוים הוא העביר את הפעילות שלו ליוגוסלביה. כי יוגוסלביה היא עיר, ארץ עם יציאה לים, והוא הצליח להעביר את היהודים ברכבות מרומניה ליוגוסלביה, ומשם הוא תכנן להוציא אותם באוניות וכו', וגם אחרי זה נשק. זה כבר היה אחר כך. הוא תכנן להעביר את הפעילות ליוגוסלביה. אז הוא הגיע ליוגוסלביה בזהות בדויה, והתחיל ככה לארגן את כל הדברים וכל זה. ו... בשלב מסוים הוא הבין שעוקבים אחריו, והוא הבין ש... הוא הבין שהוא ב... אז הוא עשה מעשה, את המעשה הבא, הוא הרים טלפון ללא פחות ולא יותר מאשר ראש השבק היוגוסלבי. בסדר? נקרא לזה ככה. הוא אמר לו, שלום, מדבר, אמר לו, אני יודע מי אתה. התחיל להגיד לו, אתה, שייקה טרכטנברג, זה השם שלו, אתה, כאילו, מחר ב8 תהיה אצלי במשרד. והוא מתאר שהוא נפרד מה... הוא מתאר את הזה, והוא מתאר איך הוא עומד על הפתח של המשרד והאינטרקום שם, משהו כזה, והוא מתאר את, את החרדה בפתח. שם הוא מתאר את זה. כלומר, לפני הפתח אני יכול לברוח, אחרי הפתח אני אבוד. בפתח זה השלב של... ותלבש אסתר מלכות. אני, מלכות זה ספירת דלת למיגר מכלום, אין לי שום דבר, אני רק עם השם מתברך. הוא נכנס לתוך המשרדים, רק אני אסיים לכם את הסיפור, ומתברר שהראש השבק הזה, סטפן, קראו לו, הוא מעריץ של עם ישראל. הוא אומר לו, כל מה שאתה צריך, כל מה שאתה צריך, ממני. נותן לו תעודות, נותן לו הכל, ויוגוסלביה נהפכת לאחת המדינות שהכי הרבה סייעה למדינת ישראל לקום, בהיותה נמל להוצאת משלוחי נשק ועוד. אבל אני הבאתי את זה כדי לתאר לכם מה קורה ליד הפתח. מה קורה כשאדם חוטא? מה קורה כשאדם חוטא? כשאדם מביא קורבן. כן, קרב להשם יתברך. מה הסכנה הגדולה ביותר? או מה אנחנו רוצים להשיג כשאדם חוטא בא להקריב קורבן ורוצים שיעבור איזשהו תהליך של תיקון? אנחנו רוצים שהוא יעבור איזשהו תהליך של שבירת הגסות. כי הרבה פעמים יכול להיות שגם גם, גם תהליך הבאת הקורבן יהיה מלווה באיזה מין, לא, ונביא קורבן, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה, כן, הוא ככה, איזה מין, כדי ליצור את המקום הזה, האזור שהדברים קורים זה הפתח. הפתח בעצם אומר לך, תקשיב, אתה עוד לא יכול להיכנס. תמתין פה. בכיתה זין, פעם אחת, הרבה פעמים, אבל אחת הפעמים שזכורות לי, לא יודע מה עשיתי וזה, אז אמרו לי, טוב, תעוף מהכיתה, ותחכה ליד הפתח של חדר המנהל. שהיה שם כיסא כזה לכל מיני זה. תחכה שם, הייתי שם כאן, הייתי שם זה 3-4 שעות. ואז כל מי שעובר, כל מורה שם, מה אתה עושה כאן, מה אתה עושה כאן, מה אתה עושה כאן, גילו, נמצא על הפתח. יאללה, תעניש אותי, תכניס אותי לחדר, תן לי כבר את העונש, תגמר עם הסיפור, תחזיר אותי לכיתה. אבל על הפתח, תלוי כזה כמו בו, כל אחד שעובר, אתה עוד לא יודע מה יהיה איתך. פה שם. זה אזור ששובר את הגסות של האדם ואת הביטחון שלו, ואומר לך, תקשיב, לא בטוח שתוכל להיכנס. תמתין פה, בפתח. תראו מה אומר הנועם אלימלך. אוי אומר, אשר תבחר ותקרב, ישכון חצריך. הנה יש ג' גוונים של צדיקים. יש צדיק אשר נפשו חושק ומתלהב לעבוד השם יתברך, ברוך הוא, אלא שאין יכול להעלות עצמו ולהתחזק בעבודתו יתברך מחמת איזה מניעה שבו. יש צדיק שהוא עובד השם יתברך בתורה ובתפילה, רק שהוא יודע מזה שהוא עובד השם, הוא מחזיק עצמו לעובד השם. הוא אומר, אני יודע מי אני עובד, יש לי מדרגות. ויש צדיק שעובד באמת לשם יתברך, ובכל עבודתו שעובד מחזיק עצמו שאינו עובד כלל, אלא שאינו אלא כמתחיל בעבודתו יתעלה. וזה מה שנאמר על אברהם אבינו, וירא אליו השם, והוא יושב פתח האוהל. הראשון ששם מכם את עצמו פתח האוהל זה אברהם. כי מה קורה אצל אברהם? אברהם אבינו הוא כבר בן 100. עשה דבר אחד או שניים בחיים, בסדר? גייר, הקריב קורבנות, עשה מהפכות, פרסם שם השם. אבל אז הקדוש ברוך הוא צריך לעשות ברית מילה. אז כשהוא עושה ברית מילה, החוויה הפנימית שלו זה, וואלה, עוד לא התחלתי. אני בפתח. אני עוד לא נכנסתי פנימה אפילו. ולכן הוא ממקם את עצמו בפתח. ואז מה קורה לו? זה מקום של שברון לבב, כאילו פתאום אתה מבין, אברהם, תחשבו, אני אף פעם לא חשבתי על זה במובן הזה, אבל תחשבו, איזה הפתעה הייתה לאברהם אבינו שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תקשיב, צריך ברית מילה. כלומר, אומר אברהם אבינו, אז בעצם כל מה שעשיתי עד עכשיו, זה הכל היה פול גז ונוטרל קצת, נכון? כאילו, בעצם לא התחלתי. 100 שנה, ופתאום הקדוש ברוך הוא אומר לי, ברית מילה. אז הוא אומר אברהם, אומר, אז אני בפתח, אז אני לא ממשיך, כאילו, זהו, אני בן 100, ועכשיו יש לי עוד איזה מדרגה נוספת, אבל לא, אני מתחיל את הכל מההתחלה. ואז הקדוש ברוך הוא נגלה אליו. מי ששם את עצמו בפתח, זוכה להתגלות אלוקית. מי שאומר, עוד לא התחלתי. מי שאומר, יש לי עוד דרך ארוכה לעשות. הוא זוכה להתגלות אלוקית. שהיה נדמה בעיניו שאינו אלא על פתח הקדושה, כחום היום פירוש גם כן, שהיה מוחלט אצלו בתום לבבו, שאינו אלא כמתחיל. וזהו, אשרי תבחר ותקרב. רוצה לומר שאתה, השם, בוחר בו ומקרבו. ואף על פי כן, בעיני עצמו אינו חשוב, ודומה לו שאינו אלא שוכן חצריך, היינו בחצר שלפני הבית, שלא נכנס כלל אל הקדושה, כן חושב הצדיק האמיתי תמיד וקל להבין. צדיק אמיתי זה צדיק שהוא נמצא כל מן על הפתח, הוא אומר, עוד לא התחלתי, יש לי עוד המון לאן להתקדם. על אחת כמה וכמה משהו בעל תשובה. עלה בדעתי אולי, שזה הסיבה שבבית מר של מכון מאיר יש 3 פתחים, כל אחד עם דלת כפולה. שיהיה מספיק מקום לכולנו. שנדע שאנחנו רק מתחילים. כלומר, אדם נכנס לבית מדרש, נכנס לאיזה מהלך, אומר, נו, מה קורה? מתי אני כבר יהיה לי איזה מדרגה? מתי אני אהיה כמו ההוא? תפוס לך מקום טוב ליד הפתח. וכל יום תדע שאתה מתחיל. ואז אפשר לזכות להתגלות אלוקית. הפתח זה כמו פתיחה. עכשיו, זאת כנראה גם הסיבה שבגללה הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה שיאמר לאהרון ולבניו שהם צריכים להיות כהכשרה לתפקיד הכהונה, צריך להיות 7 ימים בפתח אוהל מועד. מה הסיבה? 7 ימים אתה שם בפתח ולא עושה, לא עושה כלום. סיפר לי איזה תלמיד שיש יחידות מסוימות מובחרות, שכשאתה מגיע לשם בתור, לא בתור לוחם, אלא בתור תומך לחימה, בקמניה, בקמבציה וכל זה, 7 ימים אתה עושה עבודות רס"ר. זה מין קבלת פנים כזאת. זה נקרא להיות על הפתח. אתה חושב ש... בוא קודם כל תשבור את המידות. תעשה משהו מאוד 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 נמוך. כשאהרון ובניו עתידים להיות כהנים, הם צריכים לעבור איזשהו תהליך של איפוס השעונים. אנחנו כאילו, אנחנו שום דבר, אנחנו... אם אתה מגיע ואתה אומר, ודאי, אני מתוך המדרגות שלי, מתוך זה שאני ראוי, מתוך זה שאני קדוש, אני פה, אני שם, אז מן הראוי בהחלט ש... שאני ימונה לכהן. לא, לא, חביבי, בוא תשב פה שבוע ימים בפתח, תמתין. אנחנו נחזור אליך. אנחנו כבר נגיע אליך. שבעה ימים אתה ממתין. מה עולה בשבעה ימים? אני ראוי, אני לא ראוי. אני אזכה להיכנס, אני לא אזכה להיכנס. יפתחו לי, לא יפתחו לי. תראו מה אומר הער ונחל. והי ביום השמיני קרא משה לאהרון ובנו וזקני ישראל. פרש רשי שמיני למילואים. עניין מילואים פרש רשי לאל, שהוא עניין חינוך, שמתחנך האדם לדבר חדש. ולכן, קודם שנתחנכו אהרון ובניו לכהונה, הוצרכו לשב שבעה ימים בפתח אוהל מועד. אתה רוצה להיות ראוי למשהו? בוא קודם כל נראה אותך יושב שבעה ימים ולא זז. ממתין על הפתח. וקצת קשה ממשה רבנו ששילם זין ימי המילואים איך נתחנכו לעבודה. ויש לומר, על פי מה שאמר הכתוב, הלא אהרון אחיך הלוי. ודרשו רזל שהוא היה עתיד להיות לוי, ומשה רבנו היה כהן מצד עצמו. ולכן אצל משה אין העבודה דבר חדש ואין צריך חינוך. מה שאין כן אהרון. כן, אז הוא מסביר כאן את ההבדל, זה בעיקר בשביל זה הבאתי, זה מסביר כאן את ההבדל, מכיוון שמשה רבנו זה היה בטבע שלו, אז הוא לא צריך להמתין. אבל אם אתה, מי שזה לא בטבע שלו ורוצה לעבור איזשהו תהליך, אז הוא כן צריך לעמוד בפתח. עכשיו, אני רוצה לצייר לכם עוד כל מיני פתחים, מיד אנחנו נראה כאן את רבי נחמן ואיך הוא מתאר את זה, אבל בעצם פתח זה כל מקום שבו אני עומד על סף של משהו ולא מבין אותו. זה לא חייב להיות פתח פיזי. אם אדם נגיד נכנס לשיעור גמרא והוא לא מבין, אז הוא בפתח. הוא חווה חוויה של חוסר הבנה. הוא חווה חוויה של, 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 של עין. אם אדם נמצא על פתח עולם התפילה, הוא מתפלל ומתפלל ומתפלל, והוא לא מרגיש שהתפילה זורמת לו, אז הוא נמצא בפתח. הוא לא... אז החוכמה היא להמשיך להיות שם. החוכמה היא להבין שהפתח זה לא איזה, זה לא איזה אילוץ, יאללה, בוא נעבור את זה כמה שיותר מהר. משהו נבנה במקום הזה שבו אני תלוי ועומד. תלוש אפילו ועומד. משהו נבנה שם. שם זה הקהל הקדוש ברוך הוא יותר אמיתית. שם אני מצליח לזרוק דברים קודמים ש, שהיו בי ו, 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 ואולי לפנות מקום לדברים חדשים. זה המקום של פתח אוהל מועד. אומר רבי נחמן, כשרוצה האדם להיכנס אל הקדושה, אזי מתגברין ומתפשטין כנגדו הסיטרא אחרא שמחלה התמורות מאוד. מחלה התמורות זה מושג אצל רבי נחמן של כל מיני תחושות סותרות. בסדר? אדם רוצה להתקרב אל הקדושה, אז מתחילים החלה התמורות. יום אחד הוא מרגיש בשמיים, יום שני הוא מרגיש שהוא רחוק, יום אחד הוא מרגיש שהוא רואה אורות, יום שני הוא מרגיש שהכל חשוך. מתחילים לבלבל אותו. תמורות מכיוון לכיוון. וכל מה שהוא סמוך יותר לפתח הקדושה, מתגברים ומתפשטים כנגדו מאוד מאוד, עד שיש הרבה שכבר היו אצל הפתח וחזרו, רחמנא ליצלן, מחמת שלא ידעו שכבר הם אצל הפתח, או מחמת שהם משתתחים כנגדו מאוד מאוד, עד שקשה לו לשוברם. כלומר, אנחנו מתחילים איזושהי תנועה קדימה, תנועה רוחנית, והיצע הרע הוא לא פרייר. כשהוא רואה שאדם, כי יקריב מכם קורבן להשם, הוא בא להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז הוא מתחיל להפעיל כנגדו את חלי התמורות. מה זה חלי התמורות? יום אחד, כמו שהזכרנו, הוא מרגיש שזה קרוב, יום שני הוא מרגיש שהוא מרוחק, פתאום הוא מתחיל להיות מבולבל, הוא מתחיל דברים קודמים שהיו לו, פשוטים, בעבר, פתאום הוא רואה שהוא מתקשה בהם. מפעילים התנגדות, מתחילות ספקות, מי אמר? אולי עובדים עליי. פתאום עולה שאלה, מה יצא לי מכל הדבר הזה? מה יוצא מכל ה... פתאום הוא מרגיש איזה ריחוק, איזה מנזרות. כל זה חלי התמורות. ואז, אומר רבי נחמן, חלק מהאנשים בורחים. הגיעו כבר לפתח, קרוב לפתח, אבל אין להם כוח לעמוד במצב התלוש הזה. חלי התמורות זה להיות במצב תלוש. מה התגובה לחלי התמורות? זה הקהל השם התבא, להבין שעכשיו אני נמצא באיזשהו תהליך שבו אני... רק הוא יכול להושיע אותי. אבל האיש הכשר באמת הוא יושב וממתין ומתעכב ימים הרבה אצל פתח הקדושה. מה יהיה הרב? אני כבר חצי שנה במכון מאיר, אני עוד לא מרגיש. אורות בתפילה. אני כבר 3 שנים, אני כבר 10 שנים, אני כבר 20 שנה. מתעכב הרבה אצל פתח הקדושה. ואף על פי שבתוך זמן זה שהוא מתעכב אצל הפתח, הוא מקווה ומייחל להיכנס לפנים, מתגבר עליו חמימות היצע הרע מאוד, הוא יושב פתח האוהל כחום היום. כלומר, אני מרגיש אני רוצה להתקדם, אבל בגלל שאני רוצה להתקדם, אז אני, כל מיני דברים שכבר היו לי בעבר, שכבר קניתי אותם, אני פתאום אני מתקשה בהם. הוא אינו רוצה, אף על פי כן הוא עושה את שלו, ויושב וממתין אצל פתח הקדושה, ואינו רוצה לשוב לאחוריו בשום אופן. אין אחורה, רק קדימה. כמה שצריך אני מוכן לחכות פה. עד שיפתחו לי. לפעמים זה קורה בבת אחת, לפעמים זה קורה לאט לאט, עד שמשהו ייפתח. וכדי שמשהו ייפתח צריך להיות מוכנים להתעכב על הפתח, להתעכב על מקום שבו אתה לא מבין, להתעכב על מקום שבו קשה לך, להתעכב על מקום שבו אתה יודע שאתה אמור להרגיש משהו ואתה לא מרגיש אותו, להתעכב על מקום, וגם להתעכב במקום שאתה לפעמים רואה אחרים שנכנסים. מה איתי? אני הייתי כאן לפניו. הוא נכנס, אתה עוד לא. במקום קשה. בסדר? אבל אתה אומר, אני כאן. בסוף זה נפתח. בסוף זה נפתח. אני זוכר שכשלמדתי בקודל בעיר דוד, אז היו שם באמת חבר'ה עריות בגמרא. ואני ככה הגעתי צעיר. וידעתי ללמוד, כלומר, ידעתי לפתוח את הגמרא, ואחרי זה לעבור על הראשונים, ולהבין מה נאמר, ואחרי זה לשמוע את השיעור, ולסכם אותו, וגם להבין אותו. אבל יש איזה משהו שנפתח איזה פתח, שאתה מבין את הרעיון הפנימי של הסוגיה, ואתה, כאילו אתה לא רק לומד אותה, אלא אתה נכנס לתוכה. ולידי היו כאלה שזה היה להם, כלומר, פשוט ראית שהם מדברים בסוגיה, והם מיד מבינים את הרעיון הפנימי שלה, מה היא באמת רצתה להגיד. זה כמו פאזל שיש אחד שיודע את כל החלקים, ויש אחד שהוא מיד רואה את התמונה הכוללת. התעכבתי על הפתח הזה. התעכבתי עליו, התפללתי עליו. ואני כמעט יכול להרגיש, להגיד לכם שזה כמו תחושה פיזית, שבסוף זה נפתח. אתה פתאום זוכר להיכנס. אתה לומד סוגיה בגמרא, ואתה אומר, וואלה, אני מצליח, ככה לומדים גמרא. סתם, זה דוגמה אחת, אבל זה לוקח זמן. וככה זה נכון בעוד הרבה מאוד דברים, שקשורים לקדושה. בתפילה, בהתבודדות, בתורה, בזוגיות, בהמון המון דברים שאתה רוצה. יש צורך להתעכב על המקום הזה שנקרא פתח אוהל מועד. שמה מקריבים קורבנות, שמה עוברים תהליכים, שמה דווקא זה מקום הקרבת הקורבנות, לא בתוך אוהל מועד וגם לא בחצר, אלא על הפתח, ששם אותך באיזה מקום שאתה לרגע אחד יודע איפה אתה נמצא. לרגע אחד. היום יש איזו חוויה שהולכת ונעשית נדירה. ואני חושב שהיא חוויה מתוקה. כדאי לנסות אותה. ללכת לאיבוד. הלכתם לאיבוד לאחרונה? קשה לך ללכת עם הווייז, שאומר לך כל רגע איפה אתה נמצא, ועוד כמה דקות תגיע לדבר הבא. אבל פעם היה אפשר ללכת לאיבוד פה במדינה. בשקט, בלי שפריעו לך, נכון? ופתאום אתה נמצא באיזה מקום. לפני רגע ידעת איפה אתה נמצא? זה קרה לי לפני איזה 3 שנים בחיפה. נסעתי עם איזה חבר, היינו צריכים להגיע לאיזה מקום, זה היה טרום עידן הווייז, נראה לי, לא יודע, אולי יותר מ3 שנים. חיפה היה שם בצ'ק פוסט, עשו שם כבישים, זה היה הכל בלגן. קיצור, בשלב מסוים אתה חושב שאתה, פתאום, וואלה, אין לך מושג איפה אתה נמצא. כאילו, אתה ככה. זה חוויה ממש, כאילו מישהו לקח לך את הקרקע מתחת לרגליים, ואז, מה התנועה האוטומטית? תעזור לי, אבא, אני לא מבטא כבר, צריך להגיע, אני עוד זה, איפה הולכים פה? איפה הים? איפה? כן? קרה לי גם פעם, שלחתי לאיבוד בתל אביב, והיה לי איזה רושם שאני יודע לאן אני נוסע. אמרתי, טוב, לא נוסע, כאילו ניסע לים, ואז מהים אני יודע לאן אני מגיע, ואני נוסע, 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 בסוף הגעתי לרמת גן, כאילו, מרוב שהתבלבלתי, נסעתי בכלל לכיוון ההפוך, ויש לי חוש כיוון, אבל פתאום היה חזה מין בלקאוט, כל ניסוע מערב, עשיתי מזרחה. אבי, כאילו, אתה, זה הכל, אלנבי, פתאום אתה, אז אתה ככה, אז זה חוויה שמראה לך לבת אחד כמה אתה כלום, ואז זה נקרא להיות בפתח. להיות בפתח. להיות בפתח של חדר לידה. כן, האישה היא בתוך חדר לידה, היא יולדת, יש לה שליחות אלוהית. ומה עשה הגבר? זה הרי לא מקום בדיוק של גברים, חדר לידה. עובד כזה בפתח, ביראה, כל, תלוי ועומד. אתה בפתח וגם התינוק הוא בפתח, הוא עובר בין עולמות, נכון? מין מקום כזה של מעבר. שם מקימים את הקורבנות. אומר לו רבי נחמן, אף הפיכן הוא עושה את שלו וישוב ומתין אצל פתח הקדושה ואינו רוצה לשוב לאחריו בשום אופן, וזה בחינת הוא יושב פתח האוהל, ישיבה מלשון עקבה, לא מוותר, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, וכחום היום מרמז על התגברות חמימות היצר הרע. אף על פיכן הוא אינו רוצה להטות את עצמו וחושב על תכליתו הנצחית באמת, ואינו שב לאחור בשום אופן יהיה איך שיהיה. אין נסיגות. רק קדימה, אני אתעכב פה מהפעם עד שיפתחו לי. ואף על פי שאין מניחים אותו להיכנס אל הפתח, וחם היום שהוא חיים אותה יצרה לוהט אותו מאוד, אף על פי כן הוא אינו מניח את מקומו ויושב ומתעכב אצל פתח האוהל של הצדיקים והקשרים, עד שירוחם מן השמיים, וזהו גם כן בחינת יהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל כמבואר בפנים. הרבה מאוד מגדולי ישראל, מזה הם ישבו על הפתח. אברהם יושב על הפתח, כמו שהזכרנו, ואסתר נמצאת על הפתח. היכולת להיות על הפתח זה המוכנות לרגע אחד לאבד שליטה. לאבד שליטה, ולכן אני חוזר חזרה למה שפתחנו איתו, חלק מלכות תפילה זה תיכנס אפילו לא פתח אחד אלא שני פתחים. אם אדם מגיע לתפילה והוא בטוח בעצמו, והוא כבר יודע את הכל, והוא... אז... אבל אם אדם אומר, רגע, אני מגיע, אני כאן ליד הפתח. אני אפילו לא יודע מה טוב לי, לפעמים אדם מתפלל על משהו ולא יודע אם זה טוב לו אפילו. נכון? גם זה הוא לא יודע. כאילו, אני פונה לקדוש ברוך הוא בצורה הכי הכי, תנחה אותי, תראה לי, תאיר לי, תן לי להיכנס. זה בעצם, אני חושב, הפתיחה לספר ויקרא. התכלית של הקרבת קורבנות, זה לא שהקדוש ברוך הוא צריך את זה, וזה לא ריח על האש ודברים מן הסוג הזה. תכלית הקרבת הקורבנות זה לגרום למי שמקריב את הקורבנות איזשהו תהליך של לב נשבר. אז התהליך הזה מורכב מכמה וכמה עניינים. עניין אחד זה שאומרים לו, תקשיב, מה שעשו לבהמה היו צריכים לעשות לך. טוב, דבר אחד. הדבר השני, אם הוא עשה עבירה, הוא צריך להתוודות לפני הכהן. אבל העניין השלישי זה שהוא נמצא על הפתח. הוא מרגיש שהוא צריך להיות ראוי כדי להיכנס. ובפתח הזה זה מקום העין. מקום העין. טוב, אני גם גר בפתח תקווה, זה נותן תקווה לאדם שהוא באמת יכול להשתנות. המוכנות הזאת היא להיות באיזשהו מקום שאתה כבר לא כל כך בטוח בו, לא כל כך... אבל צריך אומץ. עכשיו, אני כמובן קטונתי, אני מעריץ פה כל אחד ואחד מכם שעשה מהלך של תשובה. כי זה הכי להיות על הפתח, אתה מגיע לאיזה מקום, אתה רוצה להיכנס, אבל אתה... הרבה פעמים יש קודים חברתיים שלא מובנים, טקסטים שלא מובנים, הלכות שלא מובנות. ואם אדם אומר עצמו, אללה, אז אני לא אצליח, זהו, אני הולך אחורה. אבל החוכמה היא להתעקש. ויקרא אל משה, הקדוש ברוך הוא קורא אלינו, שם אותנו ליד הפתח, יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, לא משנה כמה, אבל בסוף, אם מתעקשים, הפתח הזה זוכה להיפתח, שנזכה בעזרת השם לפתיחת הלב, אמן ואמן. זה מובן? נחשון, כן? עכשיו צריך לעבוד על זה, זה העניין, לא רק שזה יהיה מובן. שזה יהיה, שנחיה את זה.